We come to Northern Northern. We're never gonna stop. From Paris out to Tahiti, we've won the fucking arms. But Paisley and the champagne, the fields of Babylon. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק 26 של פודקאסט הקפית. אני עם הווליום וה... לא יודע, השם המתלהב הזה ברגיל, אבל אפשר להרגיש שאתם לא נמצאים פה, אבל ככה ניתן לכם את התחושה של... אנחנו יושבים פה ביחד, ותכף נגיד את השמות, אבל אתם יכולים להבין את התחושות שלנו אחרי המשחק מול ברצלונה בקמפנו. בסופו של דבר אנחנו מקליטים פה כמעט 24 שעות אחרי המשחק. ואתם שומעים את הפרק הזה משישי בבוקר והלאה, ואני בטוח שהתחושה הזאת ממשיכה, ואין מה לעשות, אני מאמין שאין שום אוהד ליברפול שלא היה במינימום דיכאון הזה בסה, ווואלה לא בא לך שידברו איתו, והלנו את התחושות והתחלנו לדבר, ואני קצת ורותם בוואטסאפ ומקליטים פרק, לא מקליטים פרק, ואין מה לעשות, זה דברים שעולים, אבל החלטנו שאין, אנחנו התחלנו עם זה ואנחנו נסיים עם זה, ואנחנו הולכים האליפות הזאת עד הסוף והולכים לצ'מפיונס עד הסוף, ולא מפסיקים. אנחנו ניתן לכם את הפרק הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לכם. אז אנחנו פה בפרק 26 של פודקאסט הקפית, ליברפול בישראל, כאן מהרדיו הבין תחומי 106.2 FM. אני אריאל מורחובסקי, ואיתי רותם זמורה. מה הולך?
בסדר גמור.
כמה שאפשר. אופיר ברבירו, מה קורה?
וואלה.
וגיא, מה קורה?
אני טס לאנפילד.
אתם מבינים, בן אדם טס לאנפילד לגומלין, ונאחל לו המון בהצלחה עם החוויה הזאת. אנחנו רוצים לדבר קודם כל, כמובן, אין ברירה, על המשחק מול ברצלונה, וכמו שעשינו לפני, אנחנו רוצים להתחיל ולסיים בהתחלה עם כל מה שקשור לשיפוט, עם כל מה שקשור לבר. היו המון דיונים, באמת ישבנו על הליינאפ גם קודם, וחשבנו מה להגיד, מה לא להגיד, והיו הרבה דברים שלא בכך הסכמנו. אני בא מהמקום שלי ושאני אגיד שאני חושב שקודם כל נתחיל מזה שאני לא חושב שהשיפוט רע נגד ליברפול. אני חושב שהשיפוט בכללי לא היה להיט במשחק הזה, כמו שהוא לא היה להיט בכללי במשחקים באנגליה העונה, ואני חושב שעבר כבר עצמו, לא רק שהיו בו כמה תקלות לא הגיוניות מבחינתי במשחק הזה, אלא שבאמת הרבה דברים חייבים להשתנות בהתנהלות של שיפוט, בעזרת עבר, בסופו של דבר אני לא מבין איך יש שופטים שיושבים בעמדת עבר ומסתכלים על המצלמות וכנראה רואים שיש הרבה דברים לא תקינים ועדיין הכל מתנהל כרגיל. רותם, אני מאמין שיש לך מה להגיד על הדבר הזה.
שמע, קודם כל כמובן כמו שאמרת, כל הדיון הזה על השיפוט הוא בסייג של לא על זה הפסדנו את המשחק, לא על זה בהכרח קמו ונפלו דברים. היו כמה דברים שנויים במחלוקת, חלק לרעתנו, חלק לטובתנו. נדון עליהם כי אנחנו, זה חלק מהמשחק, לא כי אנחנו בוכים פה על איזה משהו וחושבים שקופחנו בצורה מטורפת. נתחיל ב... אני הולך קצת בסדר כרונולוגי. מבחינתי זה התחיל בעבירה של רקיטיץ' על קייטה, שבסופו של דבר גם הוציא אותו מהמשחק. אני אגיד משהו שנוי במחלוקת, לדעתי זה אדום. על פי החוקה, כניסה שתי רגליים קדימה, תנועה כזאת של צוות מספריים, תקראו לזה איך שבא לכם, מאחורה. חוקתית, אם שמים את זה במבחן של שופט להכשרה שלו, הוא מסמן אדום בליינד, אבל זה דקה 15, 9, לא, מה, איפשהו בתחילת המשחק, חצי גמר ליגת האלופות בקאמפ נו. טוב, לא שרקו על זה, אדום לא נתנו על זה. אותי ממש עצבן שאפילו צהוב לא היה שם. זה די מביך. אחר כך הגיע הנגיעת יד של מטיפ ברחבה. האמת שאני... 80% לדעתי זה לא פנדל. זה באמת היה... 30 סנטימטר מהיד של מטיפ הכדור כשזה פגע בו. היד כן קצת שיחקה, אבל זה היה מרחק כל כך קצר שקשה להגיד שזה משהו שנותנים עליו פנדל. למרות שאני מבין טענות כאלה ואחרות, לא מסכים איתם, אבל מבין מאיפה זה מגיע.
שמע, אבל מבחינת איך שזה יתנהל שם, מבחינתך זה יתנהל באופן תקין, כי גם אני, שמע, הייתה לי הרגשה שכן היה שם פנדל, ומבחינתי זה כן נראה פנדל, כנראה גם אם זה היה נגדנו, היינו מתעצבנים והכל, ההתנהלות שם הרגישה לי כאילו שוב, כמו שבמקרים שלנו קרה, פשוט נפנפו את זה והמשיכו קדימה כאילו כלום.
זה לא עניין שנפנוף בגדול. מראים לך בטלוויזיה את הבדיקות של עבר, רק במידה ויש איזשהו צורך לשנות את ההחלטה של השופט ברוב המקרים. שאר הבדיקות נעשות מאחורי הקלעים, הן לא חשופות לקהל, הם בודקים הרבה מהלכים, הרבה רגעים שנויים במחלוקת. אם הם לא חושבים שיש איזושהי בעיה עם ההחלטה של השופט, אתה לא רואה את הריוויו הזה ולא שומע עליו ולא שום דבר. זה קצת עניין של כמה... אתה באמת יכול לדעת מה בדקו או לא, אתה לא יכול לדעת הכל.
ומה לגבי, נגיד, המקרה שקרה עם מסי ופביניו, כאילו שם לא היה צריך איזושהי התערבות של ור, הרי ברור לנו במצלמות שמשהו שם לא הגיוני.
תראה, אבל גם פביניו שם הולך ומחייך בסוף, אחרי העבירה, נשרקה העבירה. אני לא חושב שהכל שלה מתי משתמשים בוור, כלומר, האם בעבירה מ-35 מטר, כמו שהיה עבירה על מסי, משתמשים בוור, מה ההגדרות של שימוש בוור? אני לא בטוח שאני יודע. מתי משתמשים בוור. אני לא חושב שהשופטים שיושבים ורואים את המשחק אמורים להתערב לאורך כל המשחק. אחרת זה יעצור על כל פיפס וכל שטות המשחק ייעצר, ואני לא בטוח שזה יתרום למשחק.
אבל אני באמת שואל, מה ההבדל בין שופט שמסתכל במצלמות שם, שיושב ורואה את המשחק הרי ברצף, הרי הוא לא מסתכל למשחק לענתו ומפצח לא יודע מה, הוא יושב ורואה את המשחק ובאמת בוחן בכל המצלמות, מה ההבדל בינו לדוגמה לבין כוון? שכוון, אם הוא רואה עבירה, על סף הקו, הוא הרי שורק ועוצר את המשחק, נכון? אז אם מישהו שיושב ורואה בטלוויזיה ורואה עבירה ברורה, או אי עבירה ברורה, או אפילו יש אנשים שיגידו שזה מסי צריך לקבל צהוב, או אפילו אדום, כמו שדיברו באחד רשות הטלוויזיה, אז כאילו, אין פה מקום פתאום?
בוא, אני אגיד את זה ככה. א', זה לא הגדרת תפקידו כרגע של עבר, להתעסק בכל שריקה על המגרש, יש מקרים מאוד ספציפיים בהם העבר מתערב, פנדלים, שערים שנכבשו, מן הסתם לא יש לנו שריקת נבדל.
עם ספק נבדל.
כן, שערים שנכבשו, לא בכלל ספק נבדל, אפילו אם הייתה עבירה איפשהו בתחילת המהלך, בחילוץ כדור, שערים שנכבשו בפועל, באותו מהלך, בודקים את אותו מהלך שהוביל בעצם לשער, ואם אני לא טועה, זה עוד לא יצא לראות יותר מדי, עבירות בלתי ספורטיביות, אדומים כאלה שחמקו מעינו של השופט. כל השאר, גם אם עבר רואה, הוא לא מתערב, ולא תמיד קל גם במצלמות לראות מה באמת קרה, ולתת החלטה יותר טובה משל השופט. הזמן היחיד בתולדות הכדורגל בו, או בעתיד הכדורגל, בו נפסיק להתעסק בשיפוט, זה ביום המיוחל, אני מפנטז עליו כבר שנים, שבו השיפוט יהיה אוטומטי בלי מגע יד אדם. יש כאלה שזה יעורר בהם חלחלה, לי זה עושה חלומות רטובים, אבל...
דרך אגב, אני חייב לשאול שאלה, כי דיברתי היום עם מישהו שקצת חלק מהמערכת, והוא נגיד אמר לי, וואלה, למה לא לעשות משהו כמו שעושים בפוטבול או ב-NBA, ולתת למאמנים, את האופציה ללך תבדוק בוור, כמו שעושים היום בכדורסל, שיש להם איזה, לא יודע, 2-3 מצבים במשחק שיש להם את האפשרות להגיד, להכריח שופט ללכת למצלמות. יכול להיות שזה דבר ששנה את המשחק? יכול להיות שבוור עם הכניסה שלו עכשיו, זה משהו שיכולים לקחת אותו לידי ביטוי, כאילו, ולהכניס אותו, להטמיע אותו במשחק?
תראה, הכדורגל מפגר אחרי שאר הענפים בכל העניינים החדשניים. יש פה הרבה נסקנות ופוליטיקה. אני חושב שהפחד העיקרי זה שזה יהרוס את שטף המשחק. בניגוד ל-NBA ולפוטבול שאמרת שהמשחק נעצר כמעט כל הזמן, יש כל הזמן עצירות של משחק, דווקא היופי של הכדורגל זה השטף שלו, זה שהוא לא אמור לעצר כל הזמן, ואני חושב שזה החשש הגדול של האנשים, שזה בעצם תחשוב פתאום, סליחה, קלופ קופץ למגרש ומבקש מהשופט לבדוק כבר, יש בזה מין ההגחכה של המשחק, אבל אולי בעתיד יהיה איזה, אולי הוא יסמן לשופט הרביעי או... או יפנה, יחשבו אולי על איזה פורמט שזה יקרה, אני מאמין שזה יקרה, בסוף אנחנו נלך לשופטי ור, והשופט על המגרש יהיה רק, יהיה שם רק כדי לתת את הפסיקה האחרונה, כלומר, אנחנו נגיע לשם, זה ייקח לפחות עשור, אתם, החלומות הרטובים שלך,
אני חותם עכשיו בעוד עשור.
אם לא יותר. אמרתי, אם לא יותר.
אני חושב שאוטומציה עוד רחוקה.
לסיום, ואני מאוד לא אוהב את הדיון הזה, אבל אני כן חושב שזה רלוונטי להרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, כמה משמעותי היה השיפוט הזה על התוצאה של המשחק, ועל הגורל של הסיבוב הזה, של חצי הגמר?
תראה, מבחינת גורל, מספיקה החלטה אחת שהייתה משנה את התוצאה בשער, ואתה יכול להגיד שזה סופר גורלי, אבל מבחינת איך שהמשחק עצמו התנהל, זה לא קם ונפל על השיפוט.
לא
טוב,
משמעותי.
אז אנחנו מסיים את השיפוט ותבר וזורקים אותו הצידה ומתחילים לדבר דוגרי על המשחק. אז מבחינת טקטיקה, מערך, בחירת שחקנים, אנחנו חייבים מן הסתם קודם כל לפתוח ולדבר על המערך וההרכב, וכולנו אני חושב הופתענו, גם מהסיבה שהיינו כבר בתוכים 80% שבובי פותח, וגם אם לא, אז כנראה אוריגי כמו שראינו לפני זה בעונה, אבל לא. קייטה פותח כחלוץ, או חלוץ מדומה, או קשר התקפי. ויינלדום, סליחה. ואז פתאום ראינו משחק מאוד שונה. אני לא יודע כמה לטובתנו, ועל הדרך גם ראינו את גומז בצד ימין, שלא ממש ראינו את זה קורה. גומז שכמעט לא שיחק, הוא היה פצוע חצי עונה עכשיו, שיחק כמה דקות פה ושם, פתאום פותח, מגן ימני, מול ברצלונה, קלופ, עשה בשכל עם מה שקרה בדיעבד, או שכנראה יכולנו לעשות אחרת עם דברים אחרים?
תראה, מבחן התוצאה אומר שלא, אבל אנחנו לא מדברים רק על מבחן התוצאה. בתחילת העונה הייתה רוטציה בין גומז לטרנט בצד ימין. קלופ טוען שטרנט עוד צעיר לשני משחקים בשבוע. הוא גם לא רוצה לשחוק אותו, אני חושב שזו החלטה נבונה. גם גומז
אבל יותר... דווקא עכשיו?
גם גומז יותר הגנתי... גומז יותר הגנתי קצת מטרנט, ופחות עושה חורים, פחות עולה גם, מטרנט פחות מבשל, כלומר הוא פחות תורם התקפית, אבל הוא רצה שלפחות יהיה לו אגף אחד שהוא מרגיש בו קצת יותר בטוח. גומז, אני חושב, לא חושב שזאת החלטה כזאת רעה. אני אלך למתחרים שלנו. הביקורת על פאפ זה שהוא מגיע לשלבים המאוחרים לרבע גמר כזה של ליגת אלופות, ואז הוא מתחכם. תמיד אומרים שהוא עולה עם איזה מערך הזוי ומתחכם ועושה איזה משהו, ולרוב זה לא הולך לו. כלומר, הוא מנסה, אומרים איזה overthinking, כלומר, הוא יותר מדי חושב על היריבה ואיך להתאים את עצמו, ואז הוא עולה עם איזה מרכב הזוי, למרות שדווקא השנה הוא עולה עם הרכב הכי חזק שלו וגם מודח, אבל זאת הייתה הביקורת שלו. אני חושב שאתמול קלופ פסק קצת פאפ. כלומר, לשים מישהו שזה לא העמדה הטבעית שלו בכלל, אין לו גם תרומה שם. כלומר, מעבר למשחק לחץ שהוא יכול טיפה לעשות, לא היה לו לג'יני ולא לקייטה שהיה שם לפניו. לדעתי שום תרומה בתור תשע מזויף. אני הייתי מעדיף להיות שם את אוריגי או סטאריג', מישהו שהוא באמת חלוץ, למרות שאין להם את התכונות שיש לבובי לאף אחד מהם, אבל גם לא לג'יני וקייטה. לכן אני חושב שזה היה בעייתי.
תראה, יש פה עניין מאוד מאוד טריקי, וזה חוכמת הפרשנים, מה שנקרא, שהיא חוכמה בדיעבד.
אין על חוכמה בדיעבד, תדע לך, זה חוכמה הכי טובה שיש.
אין ספק לגבי זה. שוב, תוצאה, כמו שאמרת, זה לא עבד, זה 3-0, זה לא זה, וברגע שאתה מפסיד משחק 3-0, אתה באופן אוטומטי חושב מה היה יכול לקרות אם טרנט היה פותח ומהווה איזשהו אופציה התקפית, שזה מורכו דיבר בתחילת הפרק על השטחים שהיו חסרים לסלח, או שזה היה בהכנה לליינאפ, אני כבר הכל מעורבב לי. על השטחים שהיו חסרים לסלח מקדימה, שזה בין היתר כי לא הייתה הצטרפות של טרנט מהאגף.
של גומז, טרנט לא היה למקום.
לא הייתה הצטרפות שאנחנו רגילים לראות מטרנט. נכון. מגומז לא ציפיתי לזה בכלל, וגם שהוא עלה, קרוס וחצי שהוא העביר היו...
לא, אבל גם, שוב,
בסופו של דבר גומז כן הצטרף.
גומז
כן
עלה, אנחנו גם צריכים לזכור שהרבה פעמים דווקא טרנט יותר מנהל את המשחק, הוא בשביל הקרוסים שלו, הוא לא יכול להיות על קו השוער, הוא צריך להיות הרבה לפני כדי להכניס את הכדור להרחבה.
נכון, אבל ברגע שטרנט עושה את העקיפה הזאת בצד ימין, ההגנה של הקבוצה היריבה צריכה לצאת אליו, ואז נפתח השטח שסלח אוהב להיכנס אליו, או נפתח איזשהו שטח ברחבה ש... אפשר להרים כדור לראש של בובי או מי שזה לא יהיה שם. זה לא היה. גם ההצטרפות של גומז, שכן, הוא הצטרף, אבל הוא לא הצטרף באותו אופן שבו טרנט מצטרף. הוא לא הפחיד את ההגנה של ברסה, כמו שייתכן שטרנט היה מפחיד. והגול הראשון שקיבלנו, עם החופשיות של ג'ורדי אלבה, שוב, החוכמה בדיעבד והאימורים ומה היה קורה אם, אני לא יודע אם ג'ורדי אלבה היה מרשה לעצמו לצאת בכזאת חופשיות קדימה, אם שחקן כמו טרנט היה שם.
ובכל זאת, עם החוכמה בדיעבד, עדיין היה משחק טוב של ליברפול, זאת אומרת, חוץ משלושה רגעים קטנים שבאמת ברסה תפסה אותנו, כן היה משחק טוב, כן היו מצבים, אז המערך הזה בסופו של דבר, כן אולי חטפת שלושה שערים, אבל מה כן, כן עבד לטובת ליברפול, שהיא גם יכולה לנצל את זה מול ברסה במשחק הבא?
הדבר העיקרי שעבד זה, דיברנו מאצ'אפ לפני המשחק, החוליה שעקרונית היה לנו את החיסרון הכי גדול בה, מול ברצלונה, זה הקישור, הקישור של ברצלונה יותר טוב מהקישור שלנו, מבחינת החזקה על הכדור או שמירה בלחץ, זה היה המאצ'אפ העיקרי. לא יודע אם בהכרח יותר טוב, אבל זה, סביב זה, זה היה אמור להיות המשחק. מי יצליח לנהל את הקישור יותר טוב? עשינו עבודה באמת מעולה מבחינת הקישור. לא הרגשת איזושהי דומיננטיות של ברצלונה בתחום הזה.
בסופו של דבר אתה גם רואה בנתונים בסוף המשחק, הפוזיישן היה פלוס מינוס 50-50, אותם מצבים, גם למסגרת, גם מחוץ למסגרת, אפילו לקורה, כאילו כל קבוצה לא, קיבלה מצב לקורה.
המצבים קצת משקרים.
כי אבל יש הבדל בניצול מצבים בסופו של דבר.
המצבים גם קצת משקרים לטובת ברצלונה, כי בסוף אנחנו עשינו ריצת עמוק למעלה, והיה שם איזה שני מצבים שאם דמבלה היה קצת יותר מפוקס, זה היה יכול להיגמר גם יותר גרוע. בגלל זה אני חושב שהמצבים קצת משקרים. אני חושב שאנחנו שיחקנו טוב. כלומר, היה משחק טוב של ליברפול, זה מה שהיה נורא מתסכל להיות אוהד של ליברפול ולראות, זה האוהד הניטרלי מאוד נהנה מהמשחק אתמול. כלומר, הוא היה שתי קבוצות שמשחקות טוב, מגיעות למצבים, נכנסות להרחבה, כדורגל נפלא, באמת, כדורגל נפלא, אנחנו לא הפקענו. זה הבאסה, הבאסה גדולה, שיחקנו טוב, לחצנו אותם בדקות הראשונות וגם בתחילת המחצית השנייה. המחצית השנייה שלנו הייתה טובה מאוד עד הגול השני. ואחריו הגיע קצת מין פאניקה כזאת, אבל אנחנו שיחקנו טוב, אז המשחק שלנו כן עבד והוא היה שוטף, חבל שזאת התוצאה. או כמו שאמרו חזל, אנשים יותר חכמים ממני, זה לא בושה להפסיד לסלוודור.
אני חושב שמבחינת לחץ ושליטה במרכז השדה באמת שיחקנו טוב. אני חושב שעשינו עבודה לא טובה בלשון המעטה בהגנה.
למרות שאני חייב לציין, רובו באגף שלו עשה עבודה לא רעה בכלל, כי לא היו כמעט מצבים משם, וגם מטיפ עם כמות חילוצים מטורפת.
מטיפ היה מעולה, כמו שחשבנו שבפוד הקודם, אבל צריך להבין מה קורה בברצלונה, והסתכלתי היום על ההיטמאפ של שחקני ברצלונה, מסי בתכלס משחק באמצע, קוטינו על האגף, וסוארז משחק על קו על מה שנקרא half spaces אבל בצד שמאל, ואלבה עולה. אני חושב שבתור התחלה זאת הסיבה שטרנט לא שיחק אל הגומז, ובבחינתי זו החלטה מצוינת של קלופ. ואלבה לדעתי, בקשר למה שרוטה אמרת קודם, לדעתי אלבה לא מפחד בגלל טרנט לעלות או לא לעלות. מי שאמור היה להטריד אותו זה סלח, וזה לא יפריע לו לעלות בכל מקרה. ומה שקורה שם, הריכוז שחקנים הזה בצד השמאלי של המשחק, הוא מה שאפשר לברסה פשוט להיכנס לרחבה שלנו כל פעם וכל פעם וכל פעם מחדש. אני בזמן המשחק הייתי באמת בלחץ מטורף, כי הצליחו נורא בקלות להיכנס לרחבה, לראות נוכחות ברחבה, לעשות אפילו דאבל פאסים. ברוב המקרים אגב הצלחנו לעצור את זה ברגע האחרון, זה היה נראה כמו ההגנה של ביירן, אנחנו בתפקיד ביירן מול ליברפול. אבל הם הגיעו למצבים. אגב, גם מבחינת איכות המצבים שלהם הייתה הרבה יותר טובה. מפת השערים הצפויים הייתה 2-7 מול 1-6.
אבל זה מה שאופיר אמר קודם,
זה לא רק בחצי השני.
זה לא 2-7, זה היה 2.2 ומעלה, כאילו בין 1-8 ל-2-2, תלוי איפה היית. אבל כמו שאופיר, רק המצב של שני המצבים של דמבלה בסוף, שכבר היית בפיגור של 3-0 והיית חייב לנסות לתקוף, אז זה מה שהביא בעצם ליתרון של ברצלונה.
כן, אבל זה היה שוב, כשאתה משחק בקבוצה, באיכות של ברצלונה, אז 2XG מתרגם לשני שערים. וזה מה שקרה בסופו של דבר.
גם לנו היה כמעט שני XG.
לא, אנחנו עונינו על 1-6.
אבל איפה השער?
זה בדיוק העניין, השער זה הקורה של סלח.
השער לדעתי זה בובי. אני חושב ג'יני עשה עבודה נהדרת, כמו שאמרנו, התחלנו לדבר על זה שעשינו עבודה עוד פעם, עשינו דווקא עבודה, בדרך כלל איך שאומרים שלליברפול יש התקפה מאוד מאוד, השלישה קדמית מאוד מאוד חזקה וההגנה שלנו מאוד מאוד טובה. איך שהוא במשחק הזה, הקישור היה גולת הכותרת, או יותר נכון, מה שמייחסים, האספקטים במשחק שמייחסים לקישור, שזה השליטה על המשחק, אחוזי הפוזישן. ג'יני לא חלוץ, הוא עשה עבודה מצוינת בלחץ, הוא עזר מאוד למאנה ולסלח לכתוב כדורים, הוא בעצמו חטף כדורים, היה מאוד קשה לעבור אותו, לברסה היה מאוד קשה לעבור אותו, הוא עושה המון עבודה, אבל כשזה הגיע להתקפות שלנו, והוא היה צריך להכניס את סלח ומאנה לרחבה, או לבעוט, הוא לא בעט אני חושב, אף פעם, איזה כמה פעמים שאמרתי, וואי, למה לא בועטים, כן, זה ג'יני ולא בובי. אז אני חושב שכל הדברים האלה, זה החיסרון של בובי השפיע עד כדי כך שזה מה שקרה. זאת אומרת, אני חושב שדיברנו כמה פעמים, כמה למגינים שלנו הם תחליף מבחינתי, יש ארבעה שחקנים שאין להם תחליף, ובובי הוא אחד מהם. ודווקא לא המגינים, זה בובי סלח השוער ווונדייק. ואני חושב שהמשחק הזה פשוט ראו כמה בובי חשוב למשחק. דווקא את הקטע של הלחץ, הפעם לא הרגשנו את זה. אבל כן הרגשנו את זה באיכות הסיומת שלנו, ולצערנו...
באיכות הסיומת? כי בובי לא בהכרח זה שמסיים, אבל אולי באיכות להכניס את סלח ומאנה למצבים שאמורים להיות שם כחלוצים, כי גם הפעם הרגיש לי מאנה, למרות שהוא היה סוג של אחד משני חלוצים ביהלום, הוא לא הרגיש כחלוץ, הוא הרגיש לי כאילו משחק המון בכנף, בניגוד לסלח, שכן נשחק הרבה יותר קרוב לרחבה, ובסופו של דבר היה יצר דווקא הכניס כדורים במקום לקבל את הכדורים, כמעט לא היה לו מצבים שהוא יכל להפקיע. זה לא הרגיש לי כאילו בובי חסר לי לנצל את המצבים, אלא להביא את המצבים.
זה בדיוק הקטע. מה שג'יני עושה בצורה מעולה, זה לקבל את הכדור בקישור, עם הגב לשער, לשחרר את הלחץ של שחקנים... שחקן או שניים באים לחטוף לו את הכדור, הוא מצליח להתגבר עליהם, מבטל אותם, ואז מעביר לבובי שהוא משמש את החוליה המקשרת קדימה. ג'יני עושה את זה בצורה נהדרת, הוא עושה...
ג'יני לא היה במקום שלו, בובי לא היה במקום שלו.
הוא לא היה במקום שלו, ג'יני לא עושה את התפקיד של בובי טוב, לא בקטע של הלחץ, ולא בקטע של הסיומת, אלא בקטע של היכולת באמת לעשות טרנזישן מהיר, מהגנה להתקפה.
להיות סוג של עשר, להיות הפליימייקר, להעביר באמת...
לא הפליימייקר, הטרנזישן, ההתקפות מעבר הקטלניות שאנחנו מפורסמים בהן, אלה שיכולנו להביך את ברצלונה גם במשחק הזה, זה משהו שלא ראינו. ההתקפות המסוכנות שראינו, זה כדורים ברובם ארוכים או קרוסים, למאנה שהצליח פעם אחר פעם לפרוץ את הקו הנבדל שלהם,
לא, מאנה, הייתה גם ביתה של סלח, הייתה ביתה של מילנר.
כן, אבל הביתה של סלח הייתה מעולה, והיא לא הייתה חלק מאיזשהו מהלך התקפי, הכדור בסופו של דבר התגלגל אליו. הביתה של מילנר, זה היה מצב מטורף, אני לא מבין איך הוא עשה שם אימון שוערים לטרשטגן. אבל מה שהיה...
כשאנחנו מתעלמים מטרשטגן שנתן הופעה דרך אגב נהדרת.
הופעה נהדרת.
כולם מדברים על מסי, אף אחד לא מדבר על טרשטגן שנתן...
הייתה לו עצירה של סלח מטורפת. סלח הביא לו ממש מסובב לתוך הפינה רחוקה וזה.
לא, גם הוא נתן יציאה לכדורים גבוהים מעולה.
רגע, רגע, אבל רותם, בוא תסיים רק את
המשפט. מה שהיה הכי חסר במשפט, במשחק, זה היכולת שלנו לעבור מהר על הדשא ולא בכדורים ארוכים. מהגנה להתקפה.
נכון.
זה נכון, אז רגע,
שנייה,
נכון וגם...
זה מקשר, חכה שנייה, גיא, זה מקשר אותי פשוט לנושא הבא. אני כן רוצה, בסופו של דבר אנחנו מדברים המון על ליברפול והכל, צריך להבין שהייתה קבוצה גדולה, חזקה, ועם המון אימפקט בצד השני, וזה ברצלונה, ואחד הדברים המשמעותיים, שקיבלו הרבה פידבק שלילי בחצי הראשון של העונה, בספרד ובצ'מפיונס, זה הגנה של ברצלונה, שהבינה מה היא צריכה לעשות מול ליברפול, צופפה את ההגנה, צופפה את הרחבה, ובסופו של דבר מנעה את כל הכדורים שיכולנו לתת, חוץ מזה שלושה מצבים, שגם שם פשוט אין מה לעשות, לא יצלחנו לנצל, גם כהגנה וגם כי טרשטגן, נתן כמו שאמרנו, הופעה מדהימה.
נתן הופעה מדהימה, אני חושב שאופה, אם אתם מסתכלים על המפה של השערים הצפויים, אני חושב שתראה לנו איזושהי בעיטה, חוץ ממילנר והקורה של סלח.
מאנה באחד על אחד מול שוער.
לא, אבל זה היה, הוא... זה כאילו היה חסר שם חמש, היה חמש סנטי לעזור את זה.
זה לא היה חמש סנטי, זה היה מצב...
הוא קיבל קרוס מדהים.
זה היה מצב לגול.
עדיין לא היה לנו, אני חושב שלא מוצבים איכותיים, בסה צופפה, ובסה צופפה יפה מאוד, הם גם לא התביישו בקטעים שהם היו צריכים, לצופף ממש כמו קבוצה תחתית, ארבעה שחקנים בתוך תיבת החמש.
לצופף, למשוך זמן כמו קבוצה תחתית.
גם בסדר, זה...
תקשיב, הם עשו הגנה של ארבעה שחקני, הגנה שלהם בוסקץ ורקיטיץ' שיחקו אחוריים לגמרי.
נכון.
רקיטיץ' לא עבר כמעט את החצי שלו. אני חושב שהם הפכו הרבה יותר קלינים, דרך אגב, ברגע שקוטיניו יצא וסמדו נכנס, זה העלה קצת את אלבה יותר קדימה, וגם את, את סרג'י רוברטו.
זה, החילוף הזה, אני רוצה לדבר עליו, זה החילוף שלדעתי הכריע את ההתמודדות הזאת, חילוף לגמרי. ענק. מה שוולברד עשה בעצם, הוא הוציא את קוטיניו, הכניס את סמדו, מן הסתם לא אחד על אחד, סמדו נכנס בתור מגן, סרג'י רוברטו הייתי הרבה יותר מסמדו כמו שראינו, עבר לקישור, תפס את המקום של קוטיניו. מה שזה אפשר בעצם, זה המהירות של סמדו, זה פחות או יותר לנטרל את הדבר הכי מסוכן שהיה לנו עד אז,
רוברטו.
שזה רובו ומנה. וברגע שניטרלת את רובו ומנה, ובאגף השני יש לך את גומס וסלח, שגם הם לא הצליחו, בגלל מה שדיברנו עליו קודם, שם זה הוכרע. היו לך שני חלוצים, שני שחקני קלאץ', מנה וסלח, וניטרל, שני נוטרלו, אחד נוטרל לדעתי על ידי קלופ, בין אם זה נכון, בין אם זה לא, כן? זה לגיטימי לשים את גומז, אבל ברגע שגם מנה ורובו נוטרלו, ואין לך את פירמינו שישים את הכדור בשער, בשנייה הזאת, ברגע שסמדו עלה על המגרש, מבחינתי, טרנט גם היה צריך לעלות על המגרש, לתת את הקונטרה הזאת. זה משהו קריטי, כי היו לך שני אגפים מנוטרלים, בלי חלוץ, מאיפה ועדיין הגענו למצבים מסוכנים, אבל שם באמת נוטרלת על החלוטין, ושם אני חושב, הכישלון הכי גדול של קלופ במשחק הזה, גם אם המערך הראשוני שלו היה מעולה, זה להתמודד עם החילוף הזה.
הוא לא הגיב.
גם ההכנסה של בובי, אני הייתי מעדיף לראות את החילוף הזה, טרנד במקום גומז, מאשר לראות את בובי נכנס. כי כמו שראינו, בובי לא הצליח להביא איזשהו שינוי משמעותי.
למה? בובי הביא את ההזדמנות הכי טובה, שהוא נתן כדור, הוא נתן כדור לשער, ומהריקושט, סלח הביא את הביטה לעמוד, שזה הייתה ההזדמנות הכי טובה שלנו.
עכשיו להכניס גם את שניהם, בסופו של דבר אוריגי נכנס.
נכון, בתור התחלה
אפשר להכניס את שניהם. לפעמים להכניס מגן תוקף, זה חילוף הרבה יותר התקפי, מאשר להכניס את אוריגי במקום קשר.
משפט אחרון, על המשחק עצמו.
אני חושב ש תסתכלו על השערים. אני לא חושב שכאילו טעות ספציפית פה גמרה את המשחק. אני שוב אומר, האיכות של ברצלונה, האיכות שלהם בשליש האחרון ברחבה, היא זאת שניצחה את המשחק בסופו של דבר.
אבל ההבדל באיכות הוא לא 3-0. גם לך יש איכות מטורפת מקדימה.
אבל הם הגיעו במאניטיים וסבור את המשחק,
אין מה לעשות. כשאתה משחק בליברפול וברצלונה עם 2-4-5 הקבוצות הכי טובות כרגע בעולם, וכשאתה משחק במשחקים בין 5 הקבוצות הכי טובות בעולם, יכול להיות כל דבר. מ-0-0 ל-1-1 ל-5-0 של אחת הקבוצות אפילו.
שזה לא היה רחוק מזה דרך אגב.
נכון, אז מה שקרה אתמול, וואלה, אתה יודע, ברסה צריכה בערך 3 הזדמנות בשביל לשים 3-0, היו לו 12 ביטות לשער, היה 3-0. אני חושב ש... אז אני לא חושב שטעות ספציפית, אבל הנדו לא סגר את אלבה. האמת, הוא נכנס כל השתי דקות קודם, אז זה קצת חצי מובן. ובשני השערים הראשונים רואים שם חלוץ עובר מעל הפרצוף של ונדק, וונדק לא מגיב. בשער הראשון מנסטן זה היה סוארס, בשער השני זה היה מסי, אחרי הקורה, סליחה אחרי המשקוף, מסי, אחת התכונות שאני אוהב אצל מסי, הוא פשוט לא מפסיק לרוץ, לא מפסיק להתנפל על כדורים אף פעם, התנפל על הכדור
כרגיל. לא מפסיק לרוץ, הוא מתחיל לרוץ.
הוא לא רץ. מסי לא רץ. הוא לא רץ, אבל הדרך שלו...
מסי אתמול התגלגל יותר מאשר הוא רץ, אבל...
לא, די.
מסי מתנפל על כדורים ומגיע, בטח בתוך החווה של היריב, מגיע לכדורים של כל אחד, כל שחקן
אחר
נראים עבודים לגמרי, והוא מתנפל עליהם.
גם סוארס כזה.
גם סוארס כזה, נכון. בליברפול עשה בדרך קטע זה עבודה מצוינת. והוא התנפל על הכדור. הכדור חזר מהמשקוף, ונדע כזה הסתכל למעלה. האמת היא כל השחקני ההגנה שלו הסתכלו למעלה, ורואים פתאום את הפרוש הזה. רץ קדימה, משתלט על הכדור. אם ונדקה הולך על הכדור מן הסתם, ונדקה מנצח.
אני דווקא לא מזכיר לך בקטע הזה. כמה דברים. א', ונדייק, ברגע שהוא עם הפנים לכיוון השאר, הוא לא יכול לדעת מי מאחוריו.
נכון, אבל שילך על הכדור.
אבל הוא גם לא יכול לדעת, לא. הוא לא יכול לדעת לאן הכדור יעוף, כי אם ונדייק אף קדימה, ומסי בכלל מאחוריו, והוא לא, הוא לא יכול לדעת לאן יגיע הכדור. אם הכדור אף יותר אחורה ומסי כן שם, אז אתה אומר למה ונדייק רץ קדימה ולא ניסה לצפות את הכדור, זה כמעט בלתי אפשרי להגן מדיפלקשן כזה. מעבר לזה, גם לשחקן המגן יש חיסרון משמעותי מול השחקן התוקף בסיטואציות האלה, מסיבות מובנות מאליהן. מאוד קשה לשפוט אותו על זה. בשער של, של סוארז, גם כן, יכול להיות שבמשחקים הממש טובים של ון דייק, הוא יכל לסגור את זה, היה שם קרוס פסיכי, ושנבע מסגירה לא טובה, כמו שאמרת, של אנדו.
וכניסה פסיכית של סוארז, וביתה פסיכית של סוארז, הכל שם היה פסיכי. סוארז ו...
גם הטאץ', אגב, דיברת על המצב של מנה, המצב של מנה לדעתי היה יותר טוב מהמצב של... של סוארז, זה נגיעה, לא הייתה דרך
לך מסתכלות. זה המשפט האחרון ממש ארוך על מה שקרה דה פקטו על המגרש. דבר נוסף לפני שאני עבר לכמה מסקנות ולגבי המשחק בשבוע הבא, היו כמה דיונים אחרי המשחק על כל מה שקרה עם סוארז. אני לא חושב שכולם נחשפו, אבל קצת לעלות. היה המון דיבור על סוארז בסופו של דבר שיחק בליברפול, הפקיע, נלחם, נשק את הסמל, כולם עפו עליו, היה שחקן אחד המדהים שהגיעו אלינו ב... לא יודע, 20-30 שנה האחרונות.
עם שיר אוהדים נפלא.
ועם שיר אוהדים נפלא, חד משמעית. ובסופו של דבר אנחנו רואים אותו במשחק מולנו. פעם ראשונה אני חושב שהוא חוזר במשחק שהוא כאילו אופישל. ופשוט נלחם מול שחקנים, וקצת עושה הצגות, וחוגג בטירוף. וכאילו מה ששוב, המשחק הסוארזי, הקלאסי הזה של להיות, לעשות כל... whatever it takes בשביל לנצח, גם אם זה לא הדבר הכי יפה בעולם.
דרום אמריקאי.
אז יש, בדיוק, וזה יש
לא אמרו ש... הוא אורוגוואי.
לא, ו... לא, דרום אמריקאי. שזה, לא, אבל זה כאילו עוד יותר, ויש שיגידו שכאילו, זהו, כבר לא מרחים אותו ולא אוהבים אותו, אני חייב לתת ככה את הנקודה שלי ולהגיד, צריך לזכור, זאת הסיבה שאהבנו אותו בליברפול, כי הוא עשה את כל מה שצריך בשביל לתת לליברפול את הניצחון, והוא היה שונה לגמרי. יש המון אנשים שנעלבו, אבל צריך להבין, הוא עושה את אותו דבר שהוא עשה אצלנו, הוא עושה את זה בברצלונה, וכנראה שנייה אחרי זה הכל סבבה, חוץ מאולי רובו שהיה להם את הבלגן הזה, וכנראה שבוע הבא שהוא יגיע לאנפילד, הוא גם מסתובב בעיר, והוא עשה הרבה דברים גם טובים בעיר, וכנראה יהיו לו יחסים טובים מהאנשים עם המועדון, ואנחנו רואים את זה כאוהדים.
זה הנגרמה של אנפילד,
אתה מבין? ובסופו של דבר, יש דברים שאנחנו רואים כאוהדים, שהדברים מאחור הקלעים והשחקנים לא רואים את זה. גיא, רצת להגיד משהו?
אני חייב לומר לך שאת הקטע שאני, החלק שאמרת שבגללו אני אוהב את סוארז, העובדה שסוארז זה אחד השחקנים שלוחצים הכי הרבה על הבלמים, שאני זוכר, הוא כל הזמן קדימה, הוא כל הזמן כמו חיית טרף, שמחפשת את הטרף שלה.
וגם אתמול הוא היה ככה.
הוא נער השפטות שנתנו לו לשחק כדורגל, זה מה שאתה מרגיש איתו כל הזמן.
אמרנו דרום אמריקאי, אתה העלית את זה לאורוגוואי, סוארז זה כבר רמה אחרת לגמרי, ואני חייב לומר לך שאת הקטעים האלה, המלוכלכים שלו, הצלילות שלו, שלא לדבר על הנשיכות, זה מסוג הדברים שאף פעם לא אהבתי, גם כשהוא היה בליברפול, וכאילו לא, ואתמול הוא הביא אותנו למשחק. עכשיו,
אני לא מסכים.
ואני חייב לומר, לפני המשחק, ברבירו אמר שהוא אישית לא אוהב את הקטע הזה ששחקן עובר קבוצה, ועכשיו עשו לחקור מול הקבוצה הקודמת. אני מסכים איתך לחלוטין בקטע הזה.
חד נשמעית.
אבל אתמול...
זה פתטי. לדעתי לא לחגוג מול הקבוצה הקודמת שלך.
לא, אתה כבשת שער, אתה ב-200 דופק, אתה חוגג.
אתה בחצי גמר ליגת אלופות עם הקבוצה שלך, הפקעת גול, תחגוג.
מסכים איתך
ב-100%. את הגול הראשון זה היה.
כן, תחגוג.
מסכים איתך ב-100%, אבל אתמול סוארז עשה את זה עם אצבע משולשת לפרצוף. זה היה a little bit too much.
תקשיב, מה שאני אוהב אצל סוארז, מה שאהבתי אצלו כל השנים, זה שהוא כמו... נגיד ואתה מחזיק כלב כל היום בבית, ואז אתה חוזר ב-9 בערב ומוציא אותו החוץ על החצר, והוא רץ לך בטירוף. ככה זה סוארז שהוא רואה דשא. הוא עולה למגרש, הוא נותן את כל כולו, ואתה מרגיש שהוא חי את המשחק, הוא חי את הדשא. הבכי שלו אחרי ה-3-3 נגד קריסטל פלאס, הוא לא יכול לא לרגש אותך, זה שחקן שלא יכול לא לרגש אותך. הוא לוחם, הוא פייטר, הוא נער השפוט. אז נכון, הוא נושך, הוא מרביץ, הוא שורט, הוא עושה הכל כדי לנצח. זה מה שעושה אותו כזה שחקן מדהים, מעבר לזה שיש לו כדורגל ברגליים, אתה יודע, אם הוא היה רק נושך ורק שורט, אז הוא לא היה כזה גדול.
טוב, זה מבחינתי שתי אסכולות של אוהדי כדורגל, אלה שהניצחון אצלהם הוא מעל הכל.
אלה ששם בשביל השואו.
לא, זה לא בשביל השואו, דווקא אלה שבשביל השואו.
בשביל הרגש?
בשביל ה... לא, בשביל ה... שרואים את הכדורגל אחרת, שמבחינתם, מה שהיה בין לידס ל... מי שזה לא יהיה?
לא, אוקיי, ליץ ואסטון וילה זה היה?
משהו כזה?
או נוטינג פורסט?
לא, ליץ עם אסטון וילה, עם הגול.
כן,
אסטון וילה. כן, שנכבש גול אחרי ששחקן היה על הדשא, ובלאסה נתן, שזה אגב מאוד לא דרום אמריקאי מציטו, להפקיע השער בחזרה. ספורטיביות מול ווינריות, תקרא לזה, כאילו...
סליחה, אני לא חושב שזה בא בהכרח אחד מול השני. אני אומר לך, באמת ספציפית אצל סוארז, זה לפחות טון אחד גבוה מדי.
שוב, זה מה שאני אומר, זה עניין של...
לא מסכים. חגג גול, הוא חוגג ככה גולים.
לא, לא חגיגות של השערים. גם בחגה של השערים, גם פה, אמרת לך, הייתה תחושה של... גם כן, טון אחד גבוה, אבל הרבה יותר, אגב, הרבה יותר המשחקים הלוכלוכים שלו מול השחקנים. אני לא חושב שהוא נשאר מישהו חוץ מהנדו שהוא שיחק איתו, אבל עדיין, זה כאילו...
שחקן שאין לו בעיה להפקיע את כל השערים שלו עם היד, לקחת את הגביע בסוף, ולא אכפת לי מה שתגידו.
טוב, אנחנו עוברים קדימה קצת למסקנות, וצריך לזכור שיש עוד משחק שבוע הבא, והכל טוב ויפה, וגם צריך להיכנס קצת לפרופורציה.
מה טוב ויפה?
לא, אז כאילו, תשמע, אפשר להתבאס עד מחר, אבל צריך לזכור, בסופו של דבר, אתה בחצי גמר צ'מפיונס ליג, עונה שנייה ברצף, אתה נקודה מתחת לכנראה האלופה מיועדת אם ויהיה בסוף העונה. יש לך עדיין סיכוי לזכות באליפות, כאילו בוא ניכנס קצת לפרופורציות, אז כן, היה מבאס, אין מה לעשות. אבל שבוע הבא מגיעים לאנפילד, קרו דברים מעולם, צריך לזכור קודם כל שזה אנפילד, מבצע בשנתיים האחרונות בצורה שלא ראינו אותה הרבה מאוד זמן. צריך גם לזכור שקלופ, זה משחק ראשון שלו מול ברצלונה הזאתי, משחק ראשון שלו מול ברצלונה עם ליברפול, עם הקבוצה הזאת, עם הסגל הזה, ועד לשבוע הבא אני בטוח שהוא יגיע עם לא מעט מסקנות, שלא לדבר על יכול להיות שהפעם פירמינו יפתח, והפעם טרנט יפתח, ונראה דברים אחרת, והקישור אולי יראה אחרת, קייטה בטוח לא יפתח הפעם, כי כנראה הוא גם גמר את העונה. לדעתכם אנחנו הולכים לראות שינוי, כמה הסיכויים שלנו במשחק הבא אפשריים, זאת אומרת, כבר ראינו את המילה שאני כבר לא יכול לשמוע אותה, הרמונטדות האלה וזה, אבל כבר ראינו דברים מתהפכים, ראינו את אתלטיקו ויובה העונה, וראינו דברים עונה שעברה, גם רומא שעברה את ברסה בסופו של דבר.
גם רומא הייתה לנו כמעט שנה שעברה, גם
נכון,
עשו לנו כמעט...
3-0 בקמפנו, ליברפול יכולה להפוך את זה?
שמע, אני אגיד לך מה לא מעודד אותי, ואני אתן לגיא האופטימי להגיד מה... כן, מעודד אותו.
אתם חייבים לראות את גיא מגחך כזה בפינה, ו...
אני אופטימי שלי נעלמה לפני שבוע.
מקסימום אני אעשה...
איזה מסע על כל הכסף ששרפתי לנסוע עליהם.
מקסימום אני אתן שתי הזוויות, אבל מה שמדאיג אותי בסיפור הזה, זה שלשם שינוי, למעט כמה אוהדי סיטי סוררים וכמה ילדי בר מצווה, הרבה מאוד אנשים, כולל הרבה מאוד אוהדי ברצלונה, מסכימים איתנו ש... היינו לפחות שווים להם, יש שיגידו יותר טובים, יש שיגידו טיפה פחות, אבל אני לא חושב ששוב...
יותר טובים בוודאות.
חוץ מאנשים משוחדים ביותר ורמת אובייקטיביות ציון 3, אנשים מודעים למה שהלך על המגרש, ושה-3-0 הזה לא משקף בעליל, זה גם מה שיביא את ברצלונה יותר דרוכה, כי אם זה היה 3-0 טיול, אז הייתי אומר לך, יכול להיות שהם יראו כמו ריאל מדריד מול אייקס, זה לא יקרה, הם ממש לא חיים בסרט שהם, אני לא חושב שמישהו שם כבר חושב על הגמר בכזאת
אני גם בטוח, צריך לזכור, ברצלונה זכתה באליפות בליגה, היא כנראה במשחק הקרוב בליגה, גם סוארז, כולם יכולים לנוח בעצם, יכולים לעלות עם
זה גם ליגה ספרדית, גם הם עולים על המגרש, הם נחים על המגרש, זה לא באמת זה
לא, יש איזה 2-3 משחקים בשנה שהם גם רצים, תגחך, זה לא יפה.
כן, מדי פעם. והעניין הזה ששוב, כמו שאמרת, אמנם רומא בתור אוהד ליברפול נותנת לך איזושהי השראה ודברים כאלה, אבל קבוצה שקיבלה כזאת מפלה השנה שעברה, סביר להניח, וזה רובה, 90% ממי שהיה שם היה גם נגד רומא, ניסיון, כמו שאוהבים להגיד, זה מבחינתי זה משחק לרעתנו שהם קיבלו את זה שנה שם.
תראה, אני רגע לפני שגיא הפסימי, אני אגיד את הפסימיות שלי, אני מתחבר למה שרותם אמר.
היינו עושים סנדוויץ'.
כן, אנחנו שיחקנו אתמול טוב, וזה מה שהכניס אותי לפסימיות. כלומר, אנחנו מתמודדים מול מסי אולי בעונה הכי טובה שלו אי פעם.
וזה מטורף שזה עכשיו, כאילו בגיל הזה, ועם הסגל אולי פחות טוב של ברצלונה.
להפך, בגלל שזה סגל פחות טוב, אני חושב שיוחן כתב את זה היום בכתבה נהדרת שקראתי שהוא כתב, שמסי תמיד היה היהלום בכתר, היום הוא הכתר.
והיה לו.
והוא הכל, כלומר, השיטה זה הוא, אין לו שיטה, הוא לא משחק בשום תפקיד. הוא איפה שהוא רוצה על המגרש, הוא עושה מה שהוא רוצה על המגרש. גם תמיד שפטו אותו, אמרו, תמיד היה לך גאוני כדורגל איתך, כלומר, היה לך נורא קל, היה לך את רונלדיניו, ואז היה את צ'אבי ואיניאסטה, וצ'אבי ואיניאסטה כבר לא איתו. וזה לא אותו סגנון כדורגל גם, הם משחקים אחרת, הם הולכים יותר אחורה, הם שיחקו מולנו על מתפרצות, הם באמת נראו כמו קבוצה פחות טובה. אנחנו לחצנו, אנחנו נתנו את הטון במשחק, והם עדיין ניצחו 3-0, לכן הפסימיות שלי גדולה, כמו שאמרתי לגיא, 4-1.
רגע, אז גיא, יש עוד אופטימיות?
קודם כל יש עוד, את למה? אתה מראים לי בדיוק ל...
אתם צריכים שאני אקח את הבלטה?
לצטט את קלופ.
לא, אני...
לא, אני אצטט לך פשוט את קלופ, הוא אמר, זה כדורגל, הכל יכול להיות, אבל בינינו לא הפכו את המשחק הזה ליותר קל. תראה, תשמע...
יותר מרגש.
אבל בדיוק, או... אז ככה.
תראה, גם יש קבוצה שיודעת לחזור מ-3-0, זה אנחנו וקריסטל פלאס.
אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל על רומא בשביל לקבל השראה בהיסטוריה של ליברפול, בטח בתקופה של קלופ, יש מספיק משחקי השראה, גם לא צריך ללכת ל-2005, יש את דורטמונד, והאמת, גם עשינו מול סיטי קבוצה די דומה מבחינת היכולת והכישרונות לברצלונה, עשינו להם 3-0 בבית, מאוד מאוד, בתוך מחצית, אז כאילו... זה יכול לקרות. מה שכן הולך להיות, ואני הולך לפחות מהקהל לעזור להם לגרום לזה לקרות, הולך להיות משחק הירואי של ליברפול כרגיל. שאני שואלה שאלה כמה הירואית הוא תחזיק. האם היא תחזיק 15 דקות כי מסי עשה לנו התקפה מתפרצת, כמו שעשה לנו במשחק הזה, או שהיא תחזיק עד הדקה 85. או אפילו יותר מזה.
כפית, כפית, כפית.
למה כפית?
לא כפית, 4-1.
הירואי.
אני חייב לקחת שוב גם את המקום שלי מבחינת האופטימיות. בסופו של דבר אמרנו זה כמה פעמים מהעונה בפודקאסט הזה, בסופו של דבר צריך לזכור, כמו שקלופ אומר, זה עדיין כדורגל, ויש עוד משחק, ויש עוד 90 דקות, וזה אנפילד. ואם שמענו בדקה 85 בקמפנו, את ה... לא יודע, היו כמעט 100,000 איש בקמפנו במשחק הזה, והיו בערך... אני משער 20,000 אוהדי ליברפול, כי זה באחוזים.
לא, לא נתנו לנו.
פחות?
5,000.
דקה 85, אני חושב שלא שמעו את אף אחד חוץ מאוהדי ליברפול. 5,000 מתוך איזה 97,000.
הרבה חוגגים בר מצווה עם בולבול.
באנפילד זה הולך להיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק. אני שוב אומר, בובי כנראה חוזר, וטרנט כנראה ישחק, ואנחנו כנראה... יש לי הרגשה שוון דייק... הולך להיות הרבה יותר עצבני מאגר מול פרננדו טורס בזמנו, ולא ייתן שמישהו ככה יטע אותו ויכניס אותו לשוק פעמיים, ובסופו של דבר אנחנו נראה קבוצה הרבה יותר חמה. כמה סיכויים אפשריים? סטטיסטית, כנראה שלא כל כך, אבל בשביל זה אנחנו חיים, בשביל הרגע של אולי זה יקרה, ואם נפקיע שער מוקדם, אז עוד יותר מכניס אותך לטירוף הזה. אני חושב שבשביל זה אנחנו רואים כדורגל, ואני רוצה לקחת את האופטימיות עוד טיפה קדימה, ושנייה להבין, ואנחנו לא מגיעים לסיכומי עונה, אבל צריך לזכור שוב, הגענו לחצי גמר ליגת אלופות, אנחנו עדיין מקום שני נקודה ממנצ'סטר סיטי, שני מחזורים לסיום.
אנחנו רלוונטים במאי. כמה זמן לא היינו רלוונטים במאי?
גם, אנחנו עדיין לא בים, חבר'ה, עדיין לא הלכנו לים, רגע. אנחנו צריכים לזכור, עוד 4-5 חודשים, עוד פעם צ'מפיונס ליג, שלב הבתים, אנחנו מדורגים באופה 11, לא היינו במצב הזה כל כך הרבה שנים, אנחנו כנראה דרג שני, 90% דרג שני בעונה
99
הבאה. 99%. 99%, תלוי בכל כך הרבה מקרים ספציפיים, זה מטורף. האחוז הקטן הוא איכשהו יכול לקרות אם הרבה דברים יסתדרו, אבל אנחנו כנראה שם, וצריך להבין שאנחנו במצב הרבה יותר טוב משהיינו לפני, אפילו שנתיים, שלוש, ולא קרה כלום אם וקלופ נשאר, הרבה שחקנים נשארים, ואנחנו נמשיך הלאה. גם קצת לקבל שוב פרופורציות. חבר'ה, לא ביין, לא יובנטוס, לא ריאל, לא פסג'ה, לא סיטי ולא אתלטיקו, בשלב חצי הגמר ליגת אלופות, ליברפול כן, אז בסופו של דבר, אם ברסה זאת שמדיחה אותנו, כמו שריאל, דיחה בגמר.
אז נעודד את היריבה שלה.
אז אתה יודע ש...
בוודאות נעודד את היריבה שלה.
שתיים מהקבוצות הכי טובות, כאילו, בסופו של דבר, הדיחו אותך.
שמע, שאלה לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לניוקאסל. היה ונגיד, ולסטר מוציאה נקודות מסיטי ביום שני, והיה וניצחנו את ניוקאסל, והמשחק מול וולפס, בעצם ניצחון שם, מבטיח לנו... את האליפות. איך עולים ביום שלישי?
וואי, שאלה טובה.
אה, לא, אין בעיה, אני... יש לך מספיק זמן לנוח.
יש, כן.
המשחק האחרון הוא מחזור ראשון.
אני לא רואה גם את קלופ, לא, כאילו מוותר על הצ'אנס הזה בצ'אמפיונס.
זה לא משנה, אתה משחק רביעי, שבת, שלישי.
ואז ראשון.
ואז משחק אחרון לעונה, מה זה משנה? אבל זה משחק אחרון לעונה.
אתה לא יכול לוותר שם שחקן אחד. וולף זה לא קבוצה של... זה לא אדרספילד.
אתה עולה בהרכב ראשון מול ברצלונה.
שאלה טובה, בוא, אני מאוד
מקווה,
בוא נקווה שאני מאוד מקווה,
גם לא כזאת טובה.
אני מאוד מקווה שנצטרך להתמודד עם הדילמה הזאת. אני מאוד מקווה שאני חותם על זה עכשיו.
כשווטפורד הגיע לליברפול, לאנפילד בפעם האחרונה, כשניצחנו אותם 5-0, הם היו מקום שביעי בעצמם, ומאזן הבית ומאזן החוץ להם היה שמיים וארץ, כנל וולפס. את וולפס אנחנו מנצחים. זה לא שאלה מבחינתי. לא משנה, לא יודע איזה סיטואציה תקרה, איזה תסריט יוביל אותנו, כן יכולים ללחם על האליפות, לא יכולים ללחם על האליפות, זה לא משנה. אנחנו את וולפס מנצחים, אגב, גם סיטי מנצחת את ברייטון, אפילו שזה בחוץ, זה שני ניצחונות שאני אומר לך בשיא, חותם לך על שניהם ב-100%, לדעתי אנחנו גם ננצח את ניקוסל.
איזה מנחוס עכשיו הבאת היה.
ולדעתי היותר עצוב.
איזה מנחוס.
מבית היוצר של יש לפני הגול.
איזה מנחוס. וואו.
מבית היוצר של בני גנץ חוגג.
לשפוך פה מלח באולפן. לשפוך פה מלח באולפן. להעיף את גיא מהפודקאסט.
אתם קופצים מהר מדי.
אנחנו קופצים מהר מדי.
תן לי לסיים.
הכדור עובר את החצי, אתה צועק יש.
אני לא סיימתי את המשפט. הבעיה היא שלא רק שסיטי תנצח את ברייטון בחוץ, סיטי מנצחת את לסטר בחוץ. זה נון גיים. אני חושב שאפילו פאפ אמר שמבחינתו אליפות סגורה, ולא נעים לומר, הוא אפילו לא חטא בחטא היבריס. עזבו.
לא סגורה, לא יקום ולא יהיה, השנה זה שלנו.
שמע, ראית כרגע משחק שאין שום סיבה בעולם שיגמר 3-0. שום סיבה.
בטח שיש סיבה.
שום סיבה בעולם. מסי,
יש סלוודור.
מסי, סוארס, בחיית.
זה לא משנה, היית שלב פה שער. דברים פה הלכו בניגוד לאיך שהמשחק היה אמור להתפתח. ככה יכול לקרות גם לסיטי.
לא, השנה לא יכול...
כשאתה משחק נגד הקבוצות הגדולות...
לא יכולה ללכת אחרת, גיא, השנה זה שלנו. זהירות ספוילר. מה אומרים? מה אומרים לפאפ?
לא היום.
Not today.
Not this year.
טוב, תשמעו מה שהולך פה היום לא יאמן. ניוקאסל בשבת, אין מה לעשות, יש משחק ליגה אחרי משחק מבאס כזה בצ'מפיונס, אבל צריך לזכור, ליברפול באה כשיש לה עוד משחק ביום שלישי מול ברצלונה, כשהיא חוטפת את ה-3-0 הזה, זה, תשמעו, זה מרגיש כמו, לא יודע, זה...
עוד פעם הגיוני מנטליות האלה.
סליחה על הביטוי, אבל מכה בביצים. איזה ליברפול אנחנו רואים? אנחנו רואים ליברפול שבא לטרוף כי עצבנית, אנחנו רואים ליברפול שמרגישה שבורה. איזה שחקנים אנחנו רואים בכלל הדשא?
שבורה לא, ואתה יודע מה, דעתי גם עצבנית לא. אנחנו נבוא כמו כל העונה. אני חושב שיש עוצמה מנטלית מאוד חזקה לקבוצה הזאת. זו דעתי, ואני חושב שגם אנחנו נעלה הרכב ראשון. זאת אומרת, בובי יחזור, למרות שלוש, אתה יודע.
אני מזכיר, בובי לא לגמרי קשיר, כנראה אם הוא לא, אם הוא על הספסל,
קייטה
פצוע, יש שחקנים שחייבים לנוח. תשמע, הם לא יכולים לשחק שלושה משחקים ברצף, שחקים כמו מילנר, כמו פביניו, כמו ג'יני.
הוא להרכיב ראשון, שוב פעם אומר את זה במסיבת עיתונאים, אני לא יודע כמה עוד זה נכון, אבל הוא טוען שגם בובי וגם הצוות הרפואי אמר לו שבובי קשיר ב-100%, וזו הייתה החלטה של קלופ לא לעלות עוד למשחק הזה.
טוב, תשמע, אני לא יודע כמה זה.
מעצבן אקסטרה.
לא, קשה לי מאוד להאמין לזה.
רמת חרטוט אתר וואן.
וקלופ מדהים בעבודה מול עיתונאים.
שמעתי אותו אומר את זה
בכל הקלופ
פוליטיקאי.
לדעתי אנחנו נעלה. שוב פעם, צריך לזכור. אם הייתם שואלים אותנו מה אנחנו מצפים העונה, אני אישית 85-90 נקודות, ואגב, אתה הזכרת את רשימת הקבוצות שלא נמצאת בחצי גמר, צריך לזכור שבליגת האלופות זה תלוי בעוד בהגרלה, זה תלוי מאוד במומנטום, להגיע לרבע גמר זאת מטרה, מעבר לרבע גמר זה לא באמת ריאלי, להגיד שזאת המטרה שלי. מבחינתי, הקבוצה מרוצה מעצמה, היא פשוט תעלה, תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, וגמר.
מה, ברבירו?
דבר אליי.
בסופו של דבר, אנחנו עולים, בובי עולה או לא עולה? מול ניוקאסל.
מבחינתי, יש עוד...
בובי קשיר, נגיד, ובובי קשיר.
הוא קשיר, עולה.
עולה בליין.
עולה בליין.
יש לך עוד שלושה, בעזרת השם, ארבעה משחקים עד סוף השנה, זהו, ואז יש חופש.
מטיפ ווונדייק עולים ביחד, או שעושים סבב ולוברם שחק?
כולם עולים. כולם עולים. אני מבחינתי...
רגע, רגע, רותם, לוברן עולה?
לוברן עולה במקום...
מזל שלוברן... מזל שרותם הוא לא המאמן וקלופ.
לא. תשמע, כן, מה ששאלית בצ'אמפיונס.
מה אתה אומר? אם היית חושב אחרת, הייתי... לפחות מוצא פה איזה קבוצה
בארץ. אני חושב ש... אני חושב שבאמת יש עוד 3 משחקים, אני מקווה מאוד שיהיו 4, עד סוף העונה וזהו, ואז יש חופש. אתה לא פוחד עכשיו משחיקה של שחקנים, אתה נותן להם לשחק, שינוחו בקבר, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת.
רותם,
זה לא עניין של שחיקה של שחקנים, כמו שזה עניין של להצליח להביא את אותה רמת ריכוז ויכולת, לכל לשלושת בתקוות, הרביעי לא רלוונטי כרגע, לכל 3 המשחקים הקרובים שלנו, מטיפ משחק משחק אחרי משחק אחרי משחק. אני ממש אוהב את זה. מטיפ, לדעתי, אגב, נתן הופעה יותר טובה מוון דייק נגד ברצלונה, ולא פעם ראשונה עונה, וזה הולך ומצטבר, יש לו כבר 3 כאלה, זה פסיכי לחלוטין. מטיפ באמת, לדעתי,
מטיפ, אני חושב, הפתעת העונה
בכושר הכי טוב בקריירה שלו. אבל לדעתי, נראה את לוברן. לא יודע אם בהכרח הייתי הולך על זה, אבל יש סיכוי סביר.
מה הסיכוי שגרומז אולי יפתח כבלם?
אני לא רואה.
לא, אתה מתחיל זה, אתה חייב נצח.
לא, בלם, בלם, לא מגן.
בלם,
מול ניוקאסל.
לא, לא מאמין. לא מאמין.
גם אופציונלי גרומז או לוברן. קישור אין לנו יותר מדי אופציות.
מה אם לשחק עם שקירי, ללנה, אוקס?
שקירי לא יורד בגרש העונה.
זה עבוד, אה?
משהו שם לא עובד מבחינת קלופ. ללנה אולי הוא תקשיר עכשיו, מה קורה?
לא, אולי אוקס אבל.
אוקס.
לא, לדעתי, פביניו הנדו ג'יני, שלישייה קדמית.
אנחנו משחקים מול רפה בניטז, רפה עושה לנו סוארז, או שרפה עושה לנו...
מערוף.
א', לשים את, באמת, רפה וליברפול זה סיפור אהבה. מבחינת... הוא מאוד קשור לעיר.
אני חושב שנצטרך לעשות
כן, אבל אני חושב שדווקא בגלל זה הוא יעשה לנו סוארז דווקא.
לא, בקטע הזה, קצת חוטא לי לשים, להגיד שהוא יעשה סוארז, כי כמו שאמרת, סוארז זה לכעוס עליו או לא, אבל הוא שמח לכבוש. אני חושב שבנית זה, גם אם הוא ינצח, הוא יוציא נקודה, יהיה מבסוט ומאושר על איזשהו... דפק את ליברפול, אני חושב שהוא ישמח בתור מאמן ניוקאסל.
הוא יעשה לנו בבל.
הוא לא... צריך לבדוק מה המאזן שלהם בעונה שעברה בזמן הזה, כי הם אמורים להיות הרי תואמים, העונה והעונה שעברה. בדיוק אותו דבר.
כן. אבל רגע, בניגוד גם לרפה, סיטי משחקים כמו שאמרנו מול לסטר, רוג'רס המאמן. רוג'רס, בניגוד לרפה, יש לו על מה לשחק. זאת אומרת, עם 3 נקודות מוולפס, וכנראה משתיה מקום 7, סיטי לוקחת את הגביע, וכנראה תיקח את הגביע מול ווטפורד. כנראה ילכו לאירופה, רוג'רס אחרי פחות מחצי עונה בלסטר רוצה את זה, שחקנים שם משחקים על חוזה, כנראה חוזים גם בקבוצות גדולות יותר, רוג'רס משחק על החוזה בלסטר שיכול להיות שירחשו לו לחוזה, סליחה, לא קטן, כמה לרוג'רס יש סיכוי, אני מניח גם יש לו את העניין של ליברפול כאילו מאחוריו שהוא רוצה, כן?
זה לא רק ליברפול מאחוריו, בסופו של דבר זה... לסטר אמנם רשומה בדפי ההיסטוריה בעשור הזה עם האליפות שלה, אבל כן.
גם רשומה עם ניצחון על מנצ'סטר סיטי.
שחקנים, וזה הקטע.
ותקו מולנו.
הניצחון הזה לא יירשם בדפי ההיסטוריה, כמו שהוצאת נקודות שלהם מול סיטי שתיקח להם את האליפות, תהיה, אתה יודע, איזשהו משהו לשחקנים קצת לחגוג, לאוהדים, דפקנו את סיטי. זה כן משהו שמניע אוהדים ובני אדם. יקרה או לא, לדעתי, זאת התקווה היחידה שלנו.
אני בונה על 0-0 הירואי של ברייטון במחזור האחרון.
0-0?
אני בונה על...
שער שוויון אחת אחת,
גרם קיאל דקה 90
לא, 0-0 הירואי. 0-0 הירואי.
טוב, ברבירו, נשאל אותך שאלה כזאת.
דבר אליי.
אם אוהד ליברפול, סתם אני לא יודע, לדוגמה, יש לי כרטיסים למשחק מול ניוקאסל.
וואי, וואי.
למה אני יכול לצפות?
וואו, טוב, קודם כל ניוקאסל, או בשמה המלא ניוקאסל הפונטיין, היא עיר גדולה בצפון אנגליה, היא סוג של בירת צפון אנגליה, משהו כמו ווינטרפל כזה. המקומיים שם נקראים ג'ורדיז, אתם יודעים למה הם נקראים
ג'ורדיס? ג'ורדיס ג'ורדליש?
בדיוק, הם אוהדים, הם שרופים על סטטיק ובנאל. לכן קוראים להם שם ג'ורדיס, אבל תכלס זה בגלל שהם היו היחידים שתמכו במלך ג'ורג' השני במהפכה של 1745, ולכן הם נקראים ג'ורדיס. אז אם אתה כבר הולך ל...
מאיפה הגיע עדי?
ג'ורדיס ינו של ג'ורדי.
ינו של ג'ורג', ג'ורג', הם לא יכולים לקרוא ג'ורג'יז, ג'ורג'יז, זה לא מסתדר טוב. ג'ורג'יז, אז
אם כבר נסעת... הם נכבו בחך מהתשע.
אם כבר נסעת לסנט ג'יימס פארק, שזה האצטדיון של ניוקאסל, אתה יודע שהוא האצטדיון הכי עתיק באנגליה, שעדיין משחק בו כדורגל, כן, אז כיף גדול לדעת את זה. ואם כבר מדברים על כדורגל בניוקאסל, אז תדעו לכם שבגמר גביע ב-1908 גמר גביע, ניוקאסל הפסידה לוולפס 3-1, דרך אגב באותה עונה היא ניצחה בסיבוב השלישית ליברפול 3-1 ניוקאסל, הגיעו לגמר, המשחק שוחק בקריסטל פאלאס סטדיום בלונדון, זה לא מעניין אף אחד שהם ניצחו 3-1, אבל מה שכן מעניין אותנו והשפיע עלינו בכל כך הרבה בשנים, ב-100 פלוס שנים מאז, אוהד מתוסכל של ניוקאסל שנסע למשחק חוזר בסופה מטורפת, לא רואה כלום ממטר, ומה הוא עושה? ממציא את הווישרים. ממציא את הווישרים אחרי גמר גביע של 1908.
אמרתי כבר מה תביא, אולי הוא כתב את The End of the Storm, The Golden Sky, לא יודע.
תקשיבו, יש המצאה יותר חשובה מהווישרים. אני חושב שווישרים זה המצאה גאונית, וזה... עכשיו, אנשים עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, וואי, אתה ברבירו מהכפית? אני אומר להם, כן. ואז הם אומרים לי, הכל אצלך חרטוטים, מה זה? אני אומר, הכל אמיתי, אתם מוזמנים לבדוק אותי. המציאו את הווישר אחרי גמר הגביע ב-1908. ותדעו לכם שלמרות שיצא לג'ורדיס ובכלל ככה לצפון אנגליה סטיגמה של ג'ורג'יז, סטיגמה של טמבלים, אז אוניברסיטת ניוקאסל נחשבת דווקא לאחת הטובות בעולם, היא באחוזון העליון של האוניברסיטאות בעולם, עוקפת רק בקצת את הבין תחומי. אז אם אתה כבר מטייל ככה לפני המשחק, בכיף שלך מורכו נסעת למשחק, בא לך ללכת לאתר תיירות חשוב, אז תלך לרחוב מוסלי. רחוב מוסלי בעיר.
מה זה? זה כמו נס ציונה שיש רחוב אחד כזה? ש...
לא, דה. תקשיב, זה הרחוב הראשון okay. בעולם שהוא אר עם פנסים.
שהוא מה?
הוא אר שהיה בו תאורת פנסים. הרחוב הראשון בעולם.
וואו, אוקיי.
בראשון. Okay. הראשון בעולם שהוא אר עם פנסים. אז תדע, לא עם הששיות, לא עם זה, עם פנסים אלקטרונים. כלומר שמישהו יושב עם שלטר בבית ומדליק. חיפשתי משהו על אוכל, כי אנחנו אוהבים אוכל בריטי מוזר, לא ממש מצאתי. חוץ מהבירה שלה, בירה ניוקאסל, היא הבירה הבריטית הכי מיובאת בעולם, בטוח לא ידעתם את זה. מייבאים אותה לכל מקום.
מיוצאת התכוונת.
מיוצאת. מייבאים אותה למדינות אחרות, מיוצאת, מיובאת, תלוי מאיזה נקודת מבט, אנחנו עוד לא בריטים. אנשים מפורסמים בניוקאסל, אנחנו תמיד אוהבים לדעת אנשים מפורסמים שהגיעו.
דבר, תספר לי מי המפורסם שיצא מניוקאסל.
אז אחד הגברים הנעים בעולם, אחד הגברים המושכים, הפנטזיה מינית של כל אישה בעולם, רואן אטקינסון, הלו הוא מיסטר בין, נולד בניוקאסל, הוא ג'ורדי, גם סטינג דרך אגב, אז אמר סטינג, גם הוא ג'ורדי. ועוד משהו שאנחנו, אתה בטח מורכו אסיר תודה לג'ורדיז, זה למפיק המוזיקלי צ'ס צ'נדלר. אתה יודע מי זה המפיק המוזיקלי צ'ס צ'נדלר?
לא, ספר לי.
הוא ג'ורדי גאה.
הוא ג'ורג'י.
הוא ג'ורדי גאה, הוא גילה לעולם את ג'ימי הנדריקס. ולא רק שהוא גילה לעולם את ג'ימי הנדריקס, הוא אפילו הביא אותו לגור כמה חודשים בניוקאסל, שתדעו את זה. ומשהו אחרון שאתם לא תאמינו שקורה בניוקאסל, זה שבניוקאסל יש את אחוז הג'ינג'ים הגדול ביותר בעולם.
לא, זה לא באירלנד?
לא, לא, לא. האחוז הג'ינג'ים הגדול ביותר בעולם נמצא בעיר ניוקאסל, ולא רק שיש שם את אחוז הג'ינג'ים הגבוה בעולם, בדקו שם 47 גוונים של ג'ינג'ים, שזה סי גינס, דרך אגב. סי גינס לגוונים של ג'ינג'ים בעיר ניוקאסל, אז אם אתה רואה ג'ינג'ים בניוקאסל, אל תתפלא. ואם אתה כבר הולך למשחק מאורחו, אז כמו בקרדיף, חשוב שתדע כמה חוקים, נכון? כי שלא יעצרו אותך חלילה.
אז איך... מה, איזה חוקים כבר המציאו בניוקאסל?
אז תדע לך שעל פי החוק בניוקאסל, מותר לך להרוג סקוטי שנכנס לעיר, אם הוא נוסע עליו חץ וקשת. שתדע.
זה קשור בטח לג'ורג' השני.
זה חוק כאילו שתקף מפעם שלא, החליטו לא לבטל אותו?
כנראה שלא ביטלו אותו. אז תדע לך שאם אתה רואה סקוטי, נגיד את רוברטסון, נכנס פתאום לאצטדיון עם חץ וקשת, על פי חוק מותר לך להרוג אותו, אתה יוצא זכאי, שתדע.
וואו, אוקיי.
ממליץ לרובו לא לבוא עם חץ וקשת.
אני גם לא.
על פי החוק, על פי החוק, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה נוסע לבד או עם האישה.
שמעו, אם אנחנו מפסידים לברצלונה, באנפילד, בגלל שרובו נסע עם חץ וקשת לניוקאסל, על הפו ועל חמתו.
טוב, אז אני לא יודע אם אתם נוסעים לבד או עם האישה וזה, אבל תדעו לכם שעל פי החוק, אישה בהיריון יכולה להתפנות בכל מקום בעיר. לא משנה איפה אישה בהיריון יכולה להתפנות. מה?
להניק, אתה מתכוון.
לא, לא, להתפנות, להתפנות. יש לה שתן? יש לה שתן במהלך הרחוב? איך היא תניק מבהיריון, גיא? ביולוגית זה לא אפשרי. כלומר, יכול להיות שהיא מניקה את הילד הקודם? לא יודע. גבר יכול להתפנות על הגלגל האחורי של הרכב שלו, וזה בתנאי שיד ימין שלו נשארת על הרכב, דרך אגב. כלומר, זה מה שהוא צריך להשתין.
דווקא
יד
ימין, אבל.
מה? יד ימין חייבת להישאר. אם הוא קטוע יד, הוא לא יכול להשתין על הרכב, כנראה. והחוק האחרון, שאם אתם נוסעים עם ילדים...
וואו, נו, מה האחרון? גולת הכותרת?
אז תדעו שלילד מתחת לגיל 10, אסור לראות בובת חלון ראווה ערומה. זהו.
אז, אוקיי. תשמע, אני כבר לא יודע מה להגיד את זה. אני באמת כבר לא יודע מה להגיד את זה. טוב, ובמעבר אחד, אנחנו עדיין בכל זאת מקליטים בצאת יום השואה, ובמהלך יום הזיכרון, יום הזיכרון השואה ולגבורה, העלינו פוסט שככה טלסי הכין לנו, ובעצם מספר על סיפור שקרה בליברפול, במועדון, לפני כחצי שנה, בראשון נובמבר 2018, מועדון הכדורגל ליברפול הביא הרצאה לאקדמיה, זה לא חדש, זה חלק מהאקדמיה, באמת מלמדים אותם, לא רק כדורגל, הסגלים של הקבוצות של האנדר 14, 15 ו-18 התיישבו בכיתות בקירקבי, וחיכו לשמוע עוד הרצאה על כדורגל, אבל במקום זה המועדון נתן להם הרצאה, ככה, אחרת, באמת, שונה לכל החיים. מולם ניצבה חנה, הנה לואיס, שנולדה בכפר ולדובה בפולין, מקווה שאני הוגה את זה נכון, ככה כפר על גבול אוקראינה, והיא סיפרה לצעירים את הסיפור ההישרדות שלה בשואה. לואיס בת ה-82, ריתקה את הנערים בסיפורה, וזכתה בסוף ההרצאה לחולצה אדומה משלה. מתנה צנועה ככה ממועדון צנוע, שבשנת 2018, באמת חשוב לו לקחת הפסקה מטקטיקה ושאר הלימודים, כדי שהילדים שלו והנערים שלו ישמעו אישה מבוגרת, ספרת את סיפורה האישיים בפרט, ואת סיפור העם היהודי בכלל. לואיס היא חלק מקרן לחינוך בנושא השואה שקמה בבריטניה ב-1988, וסיפורה ניתן לקרוא בהרחבה בלינק שצירפנו בפוסט שאלינו. שמחנו גם לראות ככה הרבה תגובות חיוביות על הפוסט, ואם אתם מכירים סיפורים נוספים שבאמת קשורים לדברים האלה ולא בהכרח לשואה ככה במהלך השנה, אז גם קודם כל נשמח לקבל ולפרסם, ועל הדרך אנחנו באמת פרגנים ככה למועדון שנוגע בנקודות האלה שבעולם וגם בבריטניה יש לא מעט אנטישמיות, ועדיין בכל זאת נותנים פה עניין של חינוך לא רק של כדורגל ונותנים מקום לדבר החשוב הזה.
יש שם שני דברים יפים, שזה כן. א', כמו שאמרת, המקום שזה בהיסטוריה ולחנך ולהכיר לכולם, וזה משהו חשוב מעין כמו, במיוחד בשנים האלה שאנחנו נפרדים מיותר ויותר ניצולים, ועוד מעט לא יהיו יותר, ומכחישי השואה הולכים וקולותיהם הולכים ומתגברים, ומעבר לזה, בעידן בו יוצאים לך ילדים מושתנים כמו פוגבה וחברים שכאילו זה שם את החיים באיזושהי פרספקטיבה אחרת, נותן לך לראות את החיים באופן קצת אחר, זה משהו שמאוד חשוב להטמיע בילדים בגיל הזה, במיוחד כאלה שאתה יודע רואים את העולם באופן מאוד אחר, שאולי סכומים מאוד גבוהים מובטחים להם בעתיד, ו כל הדברים האלה נראים להם מאוד מנותקים ולא קיימים, והם לא מכירים אותם בכלל, גם בקטע החינוכי הזה של ללמד את החבר'ה הצעירים, שהעולם נראה קצת אחרת לפעמים, ולא רק מנצנץ עם חוזים של 200 פלוס 1000 פאונד בשבוע, זה גם כן משהו קריטי וחשוב.
טוב, אז עם זה אנחנו נסיים. אני אגיד רק לפני זה שגילינו ככה לפני ההקלטה של הפרק שמסתבר שיש פה עוד פודקאסט שמקליטים מיני רבים ברדיו הבינתחומי, ואחד ממסתבר זה הביטלמניה, שבעצם מקליט ככה פודקאסט על הביטלס. אז הם באו ושאלו אותנו, אתם מקליטים, אתם מדברים, אוהדי ליברפול? אמרנו, לצערנו כרגע כן.
לשמחתנו.
לא, לצערנו ביום הספציפי הזה, אחרי המשחק, וככה מסתבר שבאמת עושים פודקאסט על הביטלס, וזה נורא התקשרנו, ונחמד לראות שזה פה ביחד, ואולי אפילו נעשה זה... על הרעיון לעשות איזשהו שיתוף פעולה. וזהו, ועם זה אנחנו באמת מסיימים פרק 26 של פודקאסט הקפית. תודה רבה לכולם. אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, אנחנו מזכירים. שבוע שעבר יצא פרק מיוחד על אסון אילסבו. אנחנו, מי שעוד לא האזין, והיו הרבה האזנות, וכיף באמת לראות התמיכה על הפרק הזה. תאזינו, אם אהבתם, ספרו לאנשים נוספים, זה פרק ככה שאין שום קשר לאיזה שבוע שומעים אותו, ואם אפילו יש לכם חברים שמתבאסים לשמוע פרק כזה אחרי המשחק מול ברסה, אז תגידו להם שילכו ויאזינו לפרק הקודם או מול אילסבורו, אנחנו מאוד נשמח. שבוע הבא, שוב, כמו שאמרתי, אנחנו נהיה פה אחרי המשחק מול ניוקאסל ואחרי המשחק מול ברצלונה באנפילד, וככה ממש לקראת סיום עונה, עדיין לא מסכמים, עדיין לא נגמרה העונה, אנחנו עוד נגיע לשם. תודה רבה רותם, תודה רבה ברבירו, תודה רבה גיא.
תודה רבה.
ועד אז, היום, הפעם זה אותנטי ברמות, לפטר.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.